טוב, אז באמת יש בחנוכה דבר מעניין, לא מוצאים אותו בחגים אחרים, וזה העניין הזה של מהדרין ומהדרין מן המהדרין. בדרך כלל יש דין של הידור מצווה, יש סוגיה מסכת בבא קמא, הידור מצווה עד שליש במצווה. יש הגדרות לגבי, אתה מוצא את רוג, מצאת את רוג יקר יותר, אתה כן צריך להוסיף, לא צריך להוסיף. ופה יש דין מיוחד. והאמת שהדבר הזה הוא בעצם יותר עמוק מאשר העניין של, זה לא רק העניין של ההידור, אלא בכלל זה קשור לזה שבדרך כלל יש לנו כלל במצוות שלא מחלקים אותם לסוגים שונים של אנשים וזמנים. זאת אומרת, התורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם, ובעצם מה הרעיון שמשפט אחד יהיה לכם? הרעיון הוא, צורה פשוטה, למה התורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם? למה זה חשוב שיהיה דבר אחד?
שכל אחד יעשה משהו שונה.
כן, ברור, שלא תעשה התורה כשתי תורות. כלומר, תארו לכם מצב שבו לכל מצווה יש אחד עושה ככה, אחד עושה ככה. בסוף זה דבר שהוא לא, זה חלילה יכול ממש לערער את כל היציבות, אפשר לומר, של התורה. במשפט אחד יהיה לכם, מה שהוא עושה הוא בעצם יוצר איזה משהו אחיד שמשותף לכולם. מהבחינה הזאת, יש בעצם שני חגים שהם יוצאים דופן מהבחינה הזאת. אחד זה פורים והשני זה חנוכה. כי מה קורה בפורים? בפורים יש יומיים, י"ד ותתוו. האמת היא שלא, יש לא רק יומיים, אלא למעשה בדין של המשנה יש חמישה ימים, י' א', י' ב', י' ג'. זאת אומרת, דבר מעניין, שהחגים דרבנן, חגים דרבנן, בהם אנחנו מוצאים את הדבר הזה שבעצם זה מחולק לפי אנשים או לפי ימים וכדומה. אז הדבר הזה, הרב קוק כותב, שבמצוות ראייה, מצוות ראייה זה חיבור, הזכרנו אותו פה בשיעור בשבוע שעבר, זה חיבור של הרב קוק על השולחן ערוך, קצת פחות מוכר, אבל כדאי להכיר אותו. אז שם הרב קוק כותב שדווקא בחגים דרבנן, חז"ל, ופה אני מתחבר למה שאני רוצה, מקום אחר של הרב קוק, הוא משלים את עצמו למרות שהוא לא קושר בין שני המקומות, אבל אני עושה את החיבור כי זה נראה לי ממש מתבקש. שם הרב קוק כותב שבחגים דרבנן הם ראו חז"ל, ראו איזה, אני אגדיר את זה במילים שלי, הם ראו כאילו איזה מין איתות, איזה איתות מהשמיים באירוע עצמו שקרה, בנס שקרה, הם ראו שם איזה איתות מהשמיים לעשות דווקא שונה מדין התורה ולעשות את זה בצורה הזאת של חילוק בין הימים, אם זה בפורים זה חילוק בין הימים, אם זה בחנוכה זה גם חילוק בין הימים וגם בין האנשים. אנחנו תלוי לפי המנהגים השונים, אבל עדיין אנחנו כל יום בעצם משנים גם לפי מספר האנשים וגם לפי מספר הימים. ככה משתנה בעצם מספר הנרות שאנחנו מדליקים, ויש פה איזה מין אפשרות כזאת לבחור מצווה בסיסית, עליה הידור, הידור מן ההידור וכדומה. אז בפורים, בעזרת השם, נדבר, אולי נסתייע, אז נסביר קצת מה קורה שם בפורים. אבל בחנוכה, שם במצוות ראייה, הרב קוק רק כותב מאוד כללי, הוא אומר, ראו רמז מן השמיים וזהו, ולא מסביר. אבל פה באגרות ראייה יש מכתב שהוא שולח דווקא בשמיני של חנוכה, זה מתאים להיום. כאילו, שמיני של חנוכה זה שנת תף ריש עין זין למניינם 1917. איפה הרב קוק עכשיו? בעולם? יפה. הרב קוק עכשיו בלונדון, כידוע מלחמת העולם השנייה, הוא נתקע, אפשר לקרוא לזה, בהתחלה זה היה בשוויץ, באגודה שם, באגודת הרבנים, בפגישה, בכינוס היה שם, וכעבור שנתיים, אני חושב שהוא נמצא בשוויץ, מבקשים ממנו לבוא להיות רב קהילה של קהילת מחזיקי הדת בלונדון. אפשר לנסוע, למרות שזה מלחמת העולם, והדרכים לחזור לארץ ישראל אי אפשר, אבל לנסוע משוויץ ללונדון אפשר, והרב קוק עובר ללונדון. על כל פנים, הוא כותב מכתב לבנו, הרב צבי יהודה, שהרב צבי יהודה נמצא עדיין בשוויץ, ודורש בשלומו וכולי, ואז הוא מספר לו על מה הוא דיבר בבית הכנסת. הרב קוק מתאר לרב צבי יהודה על מה הוא דיבר בבית הכנסת בשמיני של חנוכה, והוא דיבר על זה. כלומר, הוא דיבר על, שוב, אני אומר את זה במילים שלי, תכף נראה את זה גם אצלו, אבל הוא מסביר למה בחנוכה, איפה בחנוכה חז"ל ראו לתקן את הדין הזה של מהדרין ומהדרין מן המהדרין. ואז הוא פשוט בונה את זה, אפשר לומר, בשלושה שלבים, ואז התמונה שמתקבלת היא מאוד פשוטה. אז השלב הראשון זה להבין בכלל את כל הסיפור הבסיסי של הנס, כאשר השאלה הידועה היא שאלה מפורסמת, שלכאורה שואל את זה כבר התז על השולחן ערוך, שהחג הזה בעצם היה צריך להיות 7 ימים ולא 8 ימים. והתשובה שהוא נותן, מכירים את התשובה שלו, מה התשובה שהוא נותן?
התז?
כן. לא בדיוק חילקו, אלא הדליקו ביום הראשון. לא יצא 8 חלקים, אלא הדליקו ביום הראשון ונשאר, כאילו דלק ונשאר. הדליקו ביום השני, דלק ונשאר. אז יצא שכבר ביום הראשון היה נס. כי זה לא שביום הראשון הכל נגמר ואז התחיל הנס. אלא כבר ביום הראשון היה נס. עכשיו, התז אומר משהו שהרב קוק חולק עליו. התז אומר, למה קרה הנס הזה? נקרא לזה ככה, אני אנסה להסביר כביכול באמת למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה. אז הוא אומר, זה בגלל שיש לנו כלל שכתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס כאילו על ריק. כדי שיקרה נס צריך שיהיה איזושהי הכנה. כלומר, הנס צריך לחול על משהו. דהיינו, אם ייגמר השמן לגמרי ביום הראשון, ידלק הכל, עכשיו יבוא היום השני, אין כלום, ואז מה יקרה? יהיה כאילו נס מאין, יש מאין, פתאום יהיה פה שמן? לא, לא, לא עושים ניסים כאלה. ניסים צריכים לחול על משהו. ככה אומר התז, ולכן, כדי שהנס יחול על משהו, אז מה שקרה זה שכל יום זה דלק, נשאר קצת, אז דלק עוד פעם, ושוב נשאר קצת וכו'. אומר הרב קוק, מכילה מכבוד התז, אבל זה לא נכון הדבר הזה. למה זה לא נכון? כי אם מדייקים שם בזוהר, בזוהר שם כתוב שנביא לא יכול לעשות נס אם אין לו איזה, אם אין לו איזה בסיס. זה קשור לאישה השונמית, שהוא אמר לה למלות את הכלים, ושכל פעם יהיה קצת בכלי, ואז זה יתרבה. אבל הקדוש ברוך הוא, אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא, האם הוא לא יכול לעשות יש מאין? ודאי שהוא יכול לעשות. עכשיו פה, מי עשה את הנס? זה נביא עשה או הקדוש ברוך הוא עשה בעצמו? מה?
שם.
ברור, הם פה, אין כבר נביאים גם. גם אם נרצה, אנחנו אחרי, כבר אחרי תקופת הנביאים. אין נביאים. זאת אומרת, זה נס אלוקי בצורה ישירה. אז היד השם תקצר. זאת אומרת, הרב קוק, אני אגיד לכם, התז צודק, אבל לא מהסיבה שהוא אמר. שימו לב, מאוד מעניין. זאת אומרת, באמת זה מה שקרה, אומר הרב קוק, שהדליקו ונשאר, אבל לא מהסיבה שאי אפשר לעשות נס על ריק, כי הקדוש ברוך הוא יכול, אלא מסיבה אחרת. ומה הסיבה אחרת? הסיבה אחרת היא, ושימו לב, זה דבר מאוד מעניין, הסיבה אחרת היא, שאם הנס היה יש מאין, זאת אומרת, היה פשוט נוצר פה נס, היה נוצר פה שמן מכלום, אז השמן הזה, הוא היה נקרא שמן, אבל הוא לא... עוד לפני כתית, מה הוא לא היה? מה? שמן זית. מה הוכחה לזה שאם היה נוצר שמן בנס, אז הוא לא היה שמן זית.
כי שמן זית נוצר מזית.
שמן זית נוצר מזית. כאילו, היה פה חומר שנקרא שמן, אבל זה לא שמן זית. אז א', אתם צודקים בסברה, ולא רק בסברה, אלא יש לזה גם חיזוק. החיזוק הוא מגמרא במסכת מנחות, בדף ס"ט. שם הגמרא שואלת, האם אפשר לעשות, להביא קורבן מנחה מחיטים שנפלו מהאוויר? מה? בוא נקרא לכם את 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 זה, את השם. חיטים שירדו באבים, זאת אומרת ירדו עם הגשם. זאת אומרת יורד גשם ויחד עם הגשם יורדים חיטים.
זה הגמרא.
או, רגע. עכשיו מחלוקת רש"י ותוספות, האם זה היה נס או שזה משהו בדרך הטבע. רש"י אומר שזה בדרך הטבע. איך זה בדרך הטבע? משהו באוקיאניוס, אונייה עם חיטים, ככה אומר רש"י, ואז החיטים האלה איכשהו עלו למעלה, ירדו חזרה למטה, התוספות אומר, כל הכבוד לך רש"י, זה לא, זה היה בנס. אומר הרב קוק, למה רש"י התעקש להגיד, לנסות להסביר את זה בדרך הטבע ולא על ידי נס? כי אומר רש"י, תקשיב, אם החיטים האלה ירדו בנס, אז מה? אז אי אפשר להקריב אותם, הם לא, אי אפשר להגדיר אותם חיטים, זה איזשהו מיני צירה חדשה בלשון של הרב קוק, שלא על נס, כעדי נס פריאה אחריתי, ואינם בכלל חיטים כלל. ולא צריך קרד במושבותיכם למעטם, לא משנה שם הגמרא אומרת, כתוב במושבותיכם, צריך שיהיה מושבותיכם, שיגדל כאילו. אבל אומר, אם זה חיטים שירדו, ירדו בנס, בגשם, ברוך השם, יש גשמי ברכה, אתה אומר, אומר רש"י, אז לא צריך בכלל למעט את זה מפסוק שלא, שאי אפשר להביא מזה, כן?
החיטים זה מהאדמה, לא מה...
אז זה המיעוט של הגמרא, הגמרא אומרת ממושבותיכם, למעט שהם ירדו באבים. אז רש"י אומר, אם זה בדרך הטבע, זאת אומרת, היו חיטים, גדלו באדמה. הייתה הלכה אונייה באוקיינוס, מלאה חיטים. עכשיו באיזשהו מקום, לא יודע מה, בקוטב, אני לא יודע מה, איפה, נפגש שם עם, עם איזה... זה, אני חושב שראיתי פעם איזה ספר שדן בזה מבחינה מחקרית, איך הדבר הזה יכול להיות מבחינת הטבע. עכשיו אתה צריך פסוק כדי למעט שאי אפשר להביא אותם, כי הם כן גדלו באדמה, אבל כיוון שהם עכשיו כבר כאילו הגיעו אלינו באיזושהי צורה אחרת לגמרי, כן? אז אי אפשר להביא אותם, אי אפשר לעשות מהם מנחות למגדל. על כל פנים, למה זה חשוב לענייננו? כי את כל זה הרב קוק מביא כדי להוכיח את הדבר הפשוט שאמרתם אותו מעצמכם, שאם נוצר שמן מנס, אז הוא לא שמן זית, הוא שמן, הוא חומר גלם שאני יכול לקרוא לו שמן, כי ידליקו בו והוא ידלק, בסדר. אבל אתה יכול לקרוא לו שמן זית, הוא לא קשור לזיתים. יפה. אז עכשיו, בא הרב קוק ואומר, רגע, ומה אכפת לי, למה צריך כזה להתאמץ, במרכאות נקרא לזה, כביכול, למה הקדוש ברוך הוא צריך כזה להתאמץ כדי שיהיה שמן זית? הרי מותר להדליק גם בשמן רגיל. מותר להדליק גם בשמן רגיל במקדש? הרי לכאורה שמן זית זך קטית למאור, כתוב שמן זית. אומר הרב קוק, זה אגב הגאונות, כאילו, פשוט גאונות. יש לו דיוק פשוט. הוא אומר בגמרא במסכת שבת שלמדתם, אתם זוכרים, דווקא פאלף, הגמרא אומרת, שמנים ופתילות שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בזה, מדליקים בהם בשבת, במקדש, שמנים בלשון רבים. אומר הרב קוק, מה זה שמנים בלשון רבים? הרי במקדש מדליקים רק ב... לכאורה, רק ב... שמן זית, אז מה זה שמנים בלשון רבים? אלא מכאן, הוכחה, שאם אין שמן זית, אפשר להדליק בשמן רגיל. אגב, כמו כלי אחר. איזה כלי, אם אני לא יכול, אם אני לא מצליח, אין לי לעשות אותו כמו שהוא צריך להיות מלכתחילה?
חנוכיה.
מה?
חנוכיה.
כן, רק איך קוראים לזה? במקדש? מנורה. מה קורה? מה קרה בזמן החשמונאים? הייתה מנורה מזהב? לא הייתה. ואם הייתה, הייתה תמאה. היוונים תימו את הכל. כנראה גם לקחו את הכל. אז איך הדליקו? שתי דעות. או בעץ, או בברזל. מתכת מחופה בקיצור, מנורה. לכתחילה מזהב. אין לך מזהב, יש גם פתרונות אחרים. אותו הדבר, שמן זית. יש לך שמן זית, מעולה. אין לך שמן זית, תדליק בכל שמן שהוא. אז אם ככה, אז למה צריך את כל ה... אז בוא נזכור עכשיו עוד פעם, בוא נחזיק ראש רגע על כל המהלך. נשאר שמן ביום הראשון, כדי שהשמן שיהיה ביום השני, הוא יהיה שמן זית, ולא סתם שמן. כי אם היה נגמר כל השמן ביום הראשון, אז ביום השני היה נס, הקדוש ברוך הוא היה... היו באים, היו פשוט מוצאים שם שמן, לא יודע איך, נופל להם מהשמיים שמן. אז השמן הזה הוא לא היה שמן זית. מה אכפת לי שהוא לא יהיה שמן זית? העיקר שיהיה שמן. אופה. פה אנחנו מגיעים לנקודה. ומה הנקודה? הנקודה היא שבכלל, מה אכפת לי שבכלל לא יהיה שמן טהור? הרי מה כל הסיפור של הנס? כל הסיפור של הנס היה שבאו וחיפשו, מה חיפשו? איזה שמן חיפשו? חיפשו שיהיה שמן טהור. הרי מה כל הסיפור היה? שהיוונים תימו את כל הדברים שהיו שם. כנראה היה שמן, רק מה הוא היה? תמה.
זה לא עניין אותו אם זה שמן זית או זה שמן...
לא משנה עכשיו איזה שמן, הם שמן... מה שהיה במקדש, סתם היה שמן זית, אבל הוא היה תמה. בשמן תמה מותר להדליק או אסור?
תומה
הותרה. מה? תומה הותרה בציבור. בכלל אפשר להדליק בשמן תמה. זאת אומרת, שבעצם מה שקורה פה עכשיו, זה שמהתחלה ועד הסוף, תכף נראה את כל המהלך, מהתחלה ועד הסוף, כל הניסים הם מיותרים, כביכול. מבחינה הלכתית, כל הניסים הם מיותרים. למה? כי בכלל אפשר להדליק תומה ותורה בציבור. ועכשיו זה ציבור, נכון? מדובר על הדלקת הנרות במקדש. כל העם, כל המציאות תמאה, כולם במלחמה, הכל היוונים נכנסו לכל מקום, הכל תמה, אין בעיה, אפשר להדליק בשמן. וואו, קרה נס מדהים, מצאו שמן. מצאו חתיכת שמן. בעצם אמרנו, לא היה הכרחי. מצאו שמן. מדליקים את השמן, היה אפשר שיגמר השמן ביום הראשון, יבוא ביום השני, יקרה נס, ימצאו עוד פעם שמן וידליקו, אבל מה זה יהיה? זה לא יהיה שמן זית. אבל לא, נשאר שמן ביום הראשון, מדליקים אותו ביום השני, הוא עדיין שמן זית, כי נשאר קצת מהיום הראשון. מדליקים אותו, דולק, 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 נשאר קצת, ככה יוצא שבכל הימים הדלקנו שמן זית ולא סתם שמן רגיל. אם זה כך, אומר הרב קוק, אני מבין שכל הניסים פה, הם בעצם אפשר לקרוא לזה, נעשו בשביל ההידור. זאת אומרת, לא היה צריך אותם, מבחינה הלכתית. והקדוש ברוך הוא בעצם עשה לנו, שומעים את ההגדרה שאני מגדיר, כאילו, כל הנס היה נס של הידור מצווה. זאת אומרת, מראש בכלל לא היה צורך בניסים, וכל מערכת הניסים הזאת היא קורית רק בשביל לעשות את המצווה בעצם בהידור על הידור על הידור. זאת אומרת, בכלל אפשר להדליק בשמן טמא. בוא נשים לב לשלושת ה... יש פה שלוש קומות. אפשר להדליק בכלל בשמן טמא. שלב ראשון. שלב שני, אוקיי. לא שמן טמא, שיהיה שמן טהור, אבל... אבל כל שמן, לא שמן זית. שלב ב. שלב ג. לא רק שיש לי בכלל שמן, ולא רק שהוא טהור, אלא הוא שמן זית. והוא דולק. 8 ימים. זאת אומרת שבעצם הנס נעשה בדיוק בשלבים שאותם מתארת הגמרא, שהיא אומרת, נר ישו ביתו, קומה ראשונה. עצם המצווה, גמרא את המינימום, תעשה את המצווה. ברוך השם, לא בתומה, כן, אנחנו ברוך השם, זה לא קשור כבר לעניין הזה, אבל הכוונה היא קומה בסיסית, קומה שנייה מהדרין. כלומר, אני עולה שלב, כמו שבנס, עלינו שלב, והיה לנו שמן טהור. איזה שמן היה יכול להיות, היה עקרונית, היה יכול להיות גם שמן סתם, לא שמן זית. קומה שלישית, מהדרין, מן המהדרין. אני עולה עוד קומה, ולא רק שיש לי שמן טהור, אלא יש לי שמן זית, טהור, והוא טהור, והוא מדליק, והוא דולק לי 8 ימים. זאת אומרת, בואו נחזור עכשיו להתחלה. איך פתחנו? שהרב קוק שם במצוות ראייה אומר שלכאורה בכלל זה נגד הכלל של התורה שמשפט אחד יהיה לכם. צריך להיות דין אחיד לכולם, כל יום, אותו דבר לכל אדם. מה פתאום לשנות? ואז הוא בא ואומר שדווקא במצוות דרבנן, להבדיל אותה מהמצוות דאורייתא, שזה עכשיו עוד אפשר לומר כמעט שיעור שלם, למה חשוב להבחין את המצוות, להראות, איך זה מראה את ההבדל בין דרבנן לדאורייתא. זאת אומרת, כדי להבחין בין דרבנן לדאורייתא, אז אני אגיד את זה בכל זאת ככה במשפט אחד, שבדאורייתא זה משהו אלוקי שהוא אחד, כלומר מה שמגיע מלמעלה, מה שמגיע מהקדוש ברוך הוא, הוא מגיע בצורה אחדותית, הוא מגיע בצורה שכולם כפופים אליו באותה צורה. אבל מה שנוצר על ידי תורה שבעל פה, על ידי חז"ל, על ידי עם ישראל בעצם, דווקא שם יש מקום למה? לפתיחות. יש מקום דווקא להראות את סוגי האנשים השונים, ואת סוגי הימים השונים, ואת הרמות השונות, המדרגות השונות. כי בשטח, כי כשאנחנו מדברים מלמטה, מהשטח, מבחינת עם ישראל, אז באמת יש מחלוקות ויש דעות ויש ריבוי, ולא כולם שטנץ אחד אותו הדבר. בתנאי כמובן שהכל לשם שמיים וכולי, כן, ולא חלילה בצורה אחרת. אז זה אני אומר, זה ממש משפט אחד, זה מקום להרחיב את זה, אבל זה העומק של העניין, כנראה, שהרב קוק כותב אותו מאוד בקיצור, שדווקא בדברים של דרבנן, אז יש דווקא עניין, שלא יהיה משפט אחד יהיה לכם. זאת אומרת, בתורה זה משפט אחד יהיה לכם. בדרבנן זה דווקא לא משפט אחד, אלא הבדלים. אבל סתם ככה חז"ל מעצמם, הם לא היו ממציאים את זה. אומר הרב קוק שמה במצוות ראייה, מה שאמרתי בהתחלה, הם ראו בנס, הם ראו בניסים, גם של פורים וגם של חנוכה, הם ראו בניסים שיש איזה יד השם כזאת, שאומרת להם, לעשות את זה בצורה הזאת של מדרגות שונות. אז בפורים זה הסיפור של שושן, י' ג', י' ד', כן, היה שם יום נוסף וכולי. ובחנוכה, ששם הרב קוק לא מסביר, במצוות ראייה הוא לא מסביר, הוא רק אומר שהיה משהו. כאן, באיגרת הזאת, הוא למעשה מסביר איך הם ראו באופן של הנס, איך הם ראו שפה יש איזה איתות אלוקי שאומר להם, תראו, כמו שאני עשיתי לכם, אגב, זה לא המצאה של הרב קוק, העניין הזה זה הסבר ידוע, העניין הזה של תומה הותרה בציבור ושמצאו שמן, אז אומר את זה כבר פני יהושע בגמרה שם, במסכת שבת, דף כ"א, הפני יהושע אומר שתי מילים מאוד יפות, הוא אומר להודיע חיבתם. ככה הוא משתמש במילים האלה, להודיע חיבתם. זאת אומרת, הרי בעצם אונס רחמנא פטרי, והם היו פטורים מלהדליק בשמן טהור, יכולים להדליק במה שיש, אבל אומר בני יהושע, בגלל שעם ישראל היה מאוד מסר את הנפש, והיה מאוד נחוש כאילו על ללכת בדרך השם, ולהשקיע ולהתמיד ולרצות כאילו את הקודש, למרות ש... זה היה קשה, אבל כמו בעצם כל הסיפור של חנוכה, כן, או כל ההתקוממות והמרד של מתתיהו, הוא בנה, ואחר כך מתוך זה כל המלחמה כנגד ה... אתם יודעים שלפני כן היו אנשים בעם ישראל שהם לא התייבנו, אבל הם פשוט מתו על קידוש השם. הם אמרו כאילו השליחות שלנו עכשיו זה למות על קידוש השם. עד כדי כך אולי יצא לכם לשמוע, זה דבר ידוע, היו כאלה במערות שם שהם ברחו, היו כאלה שבשבת לא נלחמו. מכירים את ההיסטוריה הזאת? מה? היו כאלה שבשבת, הם אמרו לא, בשבת, כאילו, זה חילול שבת. לא נלחמים בשבת. אז היוונים, הם קלטו את, הם קלטו את הסיפור, ואז הם נפלו עליהם בשבת, והם אמרו, כן, סירות נפש, קידוש השם, כאילו, הייתה תפיסה, הייתה תפיסה שכרגע אין מה לעשות, כרגע אנחנו, אז לפעמים באמת אין מה לעשות, היהודים בשואה, למרות שגם היה כמה התקוממויות שם, שאמרו כבר, אם כבר למות, אז בוא נמות כאילו כמו גיבורים, ונעשה גם איזשהו מעשה, ומרגרט ורשה, והיה גם באושוויץ היה, בבירקנאו היה איזה שריפה של אחד המשרפות שם, אבל בעיקרון, אני אומר, פה הם שינו תפיסה, כן, החשמונאים, בני חשמונאי, הם שינו תפיסה, הם אמרו, אנחנו לא הולכים למות ככה, אנחנו הולכים להילחם, וגם אם נמות, אז נמות על הערך שאנחנו, אז הקדוש ברוך הוא רואה את המסירות נפש שלהם, ואז, הוא עושה את הנס הזה, א', שהם ימצאו בכלל את הפח שמן, ולא רק שהם מוצאים, אלא הם מדליקים אותו 8 ימים, וכל הזמן נשאר אותו שמן זית טהור, שדולה כל 8 הימים, כלומר, הכל זה להודיע חיבתם, כלומר, זה הכל איתות אלוקי שאומר, אני איתכם, אני רוצה את מעשיכם, אני מחזיק ממעשיכם וכו'. כשהם רואים את הדבר הזה ואת ההדרגתיות, אז הם אומרים, זה מבחינתנו סימן, איך בעצם לעצב ואיך לקבוע את החג. דבר האחרון שהרב קוק מאיר פה, דבר מאוד מעניין, והרב קוק שואל שאלה. הוא אומר, רגע, אם כבר נעשה להם נס בשמן, למה כבר לא עשה להם עוד נס אחד?
בנורה.
בנורה. אשריך, ברוך השם. אתה חושב מהר, אתה לא משאיר לאנשים זמן לעכל את הדברים. אז תעשה לעצמך איזה קבלה שאתה עונה 3 שניות אחרי שאתה... אתה מחכה לראות אולי עוד מישהו... אז במנורה. היד השם תקצר. שהיו מוצאים פתאום, אני יודע, הכל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אומר הרב קוק, חילוק מאוד מעניין בין השמן לבין המנורה. חילוק בין השמן לבין המנורה זה חילוק בין האור לבין הכלי. אנחנו מכירים את זה הרבה מהקבלה, את שני המושגים האלה של אור וכלי. האור זה הפנימיות והכלי זה המסגרת, זה החיצוניות. המנורה זה הכלי והשמן זה האור, זה הפנימיות. אומר הרב קוק, המציאות של עם ישראל הייתה שהכלים היו מפורקים, היו שבורים, אבל האור הפנימי היה קיים. מה זאת אומרת? מבחינת המסגרת, מה מצבנו כרגע מבחינת עם ישראל? אנחנו חוגגים את חנוכה, היה פה איזה אירוע משמעותי גדול ואנחנו לדורות זוכרים אותו. אבל אם מסתכלים כללית ככה על כל התקופה, מה מצבנו ככה מבחינה מה שנקרא גיאופוליטית? מה?
אחרי מלחמה.
גלות. מה עוד?
חזרה מגלות.
נגיד חזרה מגלות זה בסדר, אנחנו כבר 100-200 שנה אחרי הגלות. אבל מה מצבנו הכללי ככה בארץ? מצבנו טוב מבחינה... מה?
אין שלטון.
אנחנו לא, כלומר זה שחזרה איזושהי מלוכה, של חשמונאי, אבל בסופו של דבר, היוונים שולטים בכל הסביבה. ואיכשהו הצלחנו עכשיו ככה לאיזושהי תקופה, הרמב״ם כותב יותר על 200 שנה, חוקרים דנים, איך בדיוק היו ה-200 שנה האלה? זה כנראה לא בדיוק כל ה-200 שנה היו בדיוק אותו הדבר. היה תקופות יותר חזקות, היו תקופות כבר שזה היה... בקיצור, המציאות שלנו היא לא משהו. אני אשכח שאנחנו פה לא 12 שבטים, אנחנו בסך הכל, אפרופו גלות, אנחנו בסך הכל 2 שבטים, זאת אומרת, כל 10 השבטים הם לא פה. חזרנו לפה, אנחנו רק חלק מעם ישראל נמצאים פה. וכל המציאות שלנו, מציאות די... ואחר כך, גם הניצחונות של החשמונאים, היו חלקם ניצחונות גדולים ומשמעותיים, אחר כך התחילו עוד פעם כל מיני נפילות. קיצור, המציאות היא לא פשוטה בכלל. ולכן, אבל מצד שני, הצד של האור הפנימי שלנו, זאת אומרת, הצד של, נקרא לזה, של התוכן, מבחינת התוכן, מבחינת המסירות נפש, מבחינה רוחנית, מה מצבנו? מצבנו טוב, זאת אומרת, יש פה עכשיו איזה קבוצה גדולה בעם ישראל, שממש מצליחה בתוך כל ה... אפשר לומר, הכאוס הזה, בתוך כל ה... גם המלכות היוונית כמלכות פוליטית, וגם מבחינה רוחנית, כל ההתייבנות וכל התרבות היוונית וכל הדבר הזה, ואנחנו מצליחים בתוך כל הדבר הזה, אנחנו מצליחים ליצור איזשהו וואו, כאילו פתאום איזשהו גאווה, לא סתם גאווה חיצונית, אלא גאווה רוחנית, פנימית, של דבקות בקדוש ברוך הוא, האור שלנו כרגע הוא מאוד מאוד גדול. ולכן, שימו לב, הנס קורה בדיוק בהתאמה למציאות, אפשר לומר, האמיתית שלנו. זאת אומרת, בצד המסגרתי, בצד של המנורה, העסק לא משהו, ולכן, כמו שאמרנו, הדליקו בעץ, הדליקו ממתכת, לא, אין לנו כלים עכשיו גדולים. הכלים שלנו די מפורקים, יש לנו כלים פשוטים, אבל שמן, וואו, שמן טהור, שמן זית טהור, שמן זית טהור 8 ימים, זה חזק, זה בעוצמה. זאת אומרת, הנס ממש משקף, כלומר, אם נסכם את הדברים, הנס משקף את המציאות הרוחנית שלנו, את החיבה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, ואת זה שהוא בעצם שותף לזה שבתוכנו יש סוגים שונים של אנשים, ומדרגות, וימים שונים, ואנשים שונים, ומקומות שונים, וזה חלק מעם ישראל, זה חלק מהאמת שצומחת, אמת מארץ היא צמח, האמת שהיא צומחת מארץ היא צומחת בצורה כזאת של בשלבים, במדרגות, ולכן ככה גם קורה הנס, ולכן ככה גם כשבאים חז"ל לתקן את הנס, הם מתקנים את הנס באותה צורה בדיוק, כמו שבעצם הוא קורה. יש פה 3 מדרגות, אבל בגדול 2 מדרגות מרכזיות. מדרגה אחת זה בכלל טהור טמא. טהור טמא זה בכלל כאילו ההבחנה בין הגויים לבין עם ישראל. הגויים מסר את הטמאים ביד טהורים. זה ההבדל בין להדליק בשמן טמא, שאמרנו מבחינה הלכתית, היה אפשר להדליק בו. אבל אם היינו מדליקים בו, זה בעצם היה כאילו אומר עלינו שאנחנו טמאים. זה כאילו אומר עלינו שאנחנו, לא מספיק חשוב לנו הטהרה, והאמת לא הייתה כזאת. האמת היא שאנחנו מסרנו את הנפש בגלל הטהרה. אז זה כאילו הרובד הראשון של הנס, בכלל טומאה וטהרה. הרובד השני הוא כבר, אנחנו כבר טהורים, עכשיו יש מדרגות בתוך הטהרה. אפשר להיות טהורים אבל עם שמן פשוט, ולא, אנחנו טהורים עם שמן זית. כלומר, בתוך הטהרה, בתוך עם ישראל, שזה כבר, נקרא לזה, קודם כל הבדלנו את עצמנו מן הגויים, עשינו הבדלה, כמו שעשינו אתמול בערב, בין ישראל לבין העמים, עשינו את ההבדלה. ולא מספיק ההבדלה הזאת, אלא בנינו עוד קומות בתוך עם ישראל, בנינו קומות יותר טהורות, יש טהרה שהיא להבדיל מהטומאה, זה טהרה בסיסית, אתה לא טמא, אתה טהור, ויש טהרה שהיא טהרה פנימית, שהיא טהרה גבוהה יותר, וזה שני השלבים הבאים של הנס, שזה שמן זית, שמן זית טהור, שמן זית טהור 8 ימים, זה מבטא את עליית המדרגות של עם ישראל, ולא רק את ההבחנה בינינו ובין הגויים. כל פנים, זה בעצם הסיפור שאותו מסביר פה הרב קוק באיגרת הזאת, תפשין צדיק זין, בדיוק היום, לפני לא, איגרת תפשין צדיק זין, אבל תפרש עין זין, כן, 1917, 105 שנים מהיום, בדיוק, ליל שמיני של חנוכה, אז אלה הדברים, בעזרת השם.